טוב, צהריים טובים, ברשות הוריי. העיר שמפאת, אני מרצה לא מעט, אבל בכל זאת, אני אומר שאני מרצה לא מעט מקומות, אבל זה באמת המקום שאני הכי מתרגש, אז אני אשתמש בהרצאה כתובה, אז אני מראש מתנצל. טוב, אז בשעה הקרובה אני מבקש להציג פירוש לסיפורם של יוסף ואחיו, תוך הסתמכות על עקרונות, מה שנקרא עקרונות פירוש פסיכואנליטיים. ולכן, לפני שאני מתחיל בסיפור עצמו, אני רוצה לומר כמה מילים על העקרונות שבהם אני אשתמש. מושג בסיסי בגישה הפסיכואנליטית זה המושג של הלא מודע. כשהמושג הזה בעצם בא ואומר שהאדם חי היבטים שונים של חייו, מתוך כאשר מה שמאפיין את הצורה שהוא חי זה איזושהי מידה של התכחשות ובריחה מהכרה בעובדות שונות ביחס לעצמו. והוא מתכחש לעובדות האלה כי העובדות האלה הן כואבות, הן מעוררות לעתים חרדה, לעתים כאב, והן מעוררות את התחושות הלא נעימות האלה כי הן מתקשרות לחלקים לא אידיאליים שקיימים בנו, כן? כי בני אדם אנחנו לא רוצים להכיר בקיומם של חלקים כאלה ולכן אנו מדחיקים אותם. כלומר, מתנתקים מההכרה בהם, מהמודעות להן. ולעיתים אפילו אנחנו משכנעים את עצמנו שהחלקים האלה לא קיימים בכלל בנו, אלא הם קיימים בסביבה. אבל ההדחקה, כמו גם השכנועים האלה, היא מועדת להזיק לחיים שלנו, כי כאשר אדם לא מסוגל להכיר באמת ביחס לעצמו, אז הוא נוטה לסבך את החיים שלו ונוטה לסבך את היחסים שלו עם הסביבה, כיוון שהיחסים האלה מבוססים על שקר שאין לו רגליים. בהקשר טיפולי, הפסיכואנליזה מציעה שהכרה ממשית של האמת היא דרך לחיים ממשיים ומשמעותיים יותר. כן, המטרה שלה היא לאפשר לאדם להכיר את אותם היבטים של נפשו, שמהם הוא נרתע, כי אם ההדחקה הוליכה לסיבוך ביחסים עם עצמו ועם הסביבה, הרי שההכרה, ההתגברות על ההדחקה והכרה באמת, יסויה להביא גם לקבלה עצמית וגם לאחריות, גם ביחס לחיי שלי, גם ביחס לחיים של הסובבים אותי. עכשיו, במהלך העיסוק בסיפור של יוסף ואחיו, אנחנו נראה שיוסף עובר מעין תהליך של, נקרא לזה, התפכחות. חלק מחייו, בוודאי את חייו, שנותיו הראשונות, הוא חי מתוך מידה של עיוורון ביחס לחלק שלו ביחסים הלא פשוטים בינו לבין אחיו. אבל כפי שגם נראה, הוא זוכה בסוף חייו לתובנה עמוקה שמוליכה גם לשינוי ממשי ביחסים. אז עכשיו אני אעבור לסיפור עצמו ואני אנציג ניסיון לפרש את הסיפור תוך שימוש בעקרונות האלה. כמובן שיש פה מידה רבה של ספקולציה. כי כאשר אנחנו במפגש חי עם אדם, אנחנו יכולים לבחון את מחשבותינו ביחס אליו, ביחד איתו. פה כמובן יוסף ואחיו אינם עמנו, ולכן מידת הביטחון שלנו בפרשנות היא מאוד מוגבלת. ובכל זאת אני רוצה להציע שזה ניסיון לגיטימי, כי הוא דומה במידה רבה לפרשנות ספרותית. כן, הפירוש שאני אציע ייבחן במידת העקביות שלו, במידת היכולת שלו להעיר כמה שיותר פרטים משמעותיים בעלילה. ואני מציע לכם, כמי ששומעים פעם ראשונה את הרעיון, לנסות להשעות את השיפוט עד לסיום ההרצאה, להקשיב לפרטים השונים ולאופן שבו הם משתלבים ותומכים זה בזה, ובסיום לנסות לחשוב עד כמה התמונה הכללית שאני מציע נראית לכם סבירה וגם תורמת. טוב, עכשיו את העיון בסיפור של יוסף ואחיו אני מבקש להתחיל דווקא מהסוף. כן, הסיפור של הקורות של יוסף ואחיו מתחיל בפירוד ובשנאה. כן, וישנאו אותו וכן הלאה. אבל במהלך הסיפור נוצרת אצלנו כקוראים איזושהי תקווה שרגעי המשבר והשנאה יוליכו בסופו של דבר להתקרבות ולהשלמה. ושהמסע של אחיו של יוסף בעקבותיו למצרים מסתיים בפיוס. ולכאורה השלמה כזאת באמת כמעט מתרחשת או מתרחשת. אבל ברגעי הסיום, או כמעט רגעי הסיום כפי שנראה, הם מותירים אותנו דווקא עם תחושה כואבת של כישלון, ואני רגע אקרא את הפסוקים. וירו אחרי יוסף כי מת אביהם ויאמרו, לו הסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנה סנה פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. כלומר, האחים בעצם לא מאמינים. אחרי כל השנים האלה, האחים לא מאמינים שיוסף סלח להם. ויוסף ברגע פתאומי אחד מגלה שהם לא מאמינים לו, והוא בוכה, הוא בוכה כי הוא גילה את זה. וכמובן עולה השאלה למה הסיפור הסתיים ככה, ומה ניתן ללמוד מהסיום, או אני כבר אומר כמעט סיום, מה ניתן ללמוד מכך על התהליך כולו. על מנת להקל על ההתמצאות בסיפור, אני רוצה ליצור ביחד אתכם כמה נקודות ציון מרכזיות, כן, על ידי זה שנחלק את הסיפור לחמש מערכות. ואני אציג בקצרה. המערכה הראשונה, אנחנו שומעים על היחסים הקשים בין יוסף לאחיו, ועל האופן שבו הם מוליכים לנקודת המשבר של מכירתו של יוסף לעבד. המערכה השנייה מתארת את עלייתו של יוסף במצרים בבית פוטיפר עד לנפילתו בפרשת אשת פוטיפר. המערכה השלישית מתארת את העלייה המטאורית של יוסף מבית האסורים לתפקיד המשנה למלך מצרים. המערכה הרביעית מתארת את סיפור המפגש בין המתמשך, כן, בין יוסף לאחיו מרגע שהאחים מגיעים בפעם הראשונה ועד להתגלותו בפניהם בתחילת פרשת ויגש. והמערכה החמישית והקצרה מכולם מתארת את סיפור מותו של יעקב ואת סיפור יחסיהם של יוסף ואחיו אחרי מות יעקב. ואת חיפוש התשובה לשאלת היחסים המורכבים בין יוסף לאחיו אני רוצה להתחיל מתוך התמקדות בנקודה משמעותית שמתרחשת בסופה של המערכה הראשונה. כאשר יוסף נשלח על ידי אביו לראות את שלום אחיו הרועים בשכם. אני שוב נקרא את הפסוקים. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. וימצאהו איש והנה טועה בשדה וישאלהו איש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רועים. ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים, נלכה דותיינה. וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. כן, יעקב שולח את יוסף אל אחיו, ודרך אגב אנחנו שומעים שוב על הפיצול ביניהם. יוסף איננו חלק מהאחים שיוצאים לראות את הצאן. הוא יושב בצילו המגונן והבטוח של אביו האוהב, ואביו שולח אותו לראות את שלום אחיו, אולי הוא חושב, אפשר להציע, שאולי הוא חושב שכך יקרב ביניהם. אבל יוסף לא מוצא את אחיו במקום המצופה. עכשיו, כקוראים, ברור לנו שהמקרא לא טורח לספר לנו פרטים שוליים. אירועים שהמקרא בוחר לתאר הם בדרך כלל אירועים משמעותיים שתורמים להבנת הדמויות הפועלות. וממילא אנחנו ככה רוצים לשאול, מוצאים את עצמנו, רוצים לשאול מדוע היה למקרא חשוב להשמיע לנו את הסיפור הזה. ואני רוצה להציע שברובד ראשוני ופשוט יוסף שואל שאלת התמצאות. כן, איכן אחי, ואז הוא מוצא מישהו שמכוון אותו לאחיו. אבל יש בשאלה הזאת ובאירוע הזה הרבה יותר מכך. ובשאלה יש רבדים נוספים ואפשר לשמוע אותם. כן, קודם כל, המקרא מספר לנו שיוסף מבקש את אחיו, ומתוך כך אנחנו שומעים שהוא טועה בדרך. הוא הולך אל אחיו והוא טועה בדרך. כי האיש אומר לו, הם במקום אחר. הם כבר נסעו מכאן, אחרת. ואני חושב שיש פה רמזים ספרותיים שהם נקודת מפתח ראשונית להבנת הסיפור. אנחנו לומדים פה שני דברים. אנחנו קודם כל לומדים שיוסף מעוניין באחיו. הוא מחפש אותם, הוא מבקש אותם, נשמע את המילים פה, כן? וימי העיון הם גם לזכר הרב חנן פורט, ואנחנו נזכרים בספר שהוא כתב, את אחי אנוכי מבקש. כן, המילים אחי, מבקש, הגידה נא לי, יש למילים האלה עוצמה רגשית, אנחנו שומעים פה כמעט תחינה, בקשה, כן? כאילו, המטען הרגשי גולש מעבר למשמעות הפשטנית של איפה האחים שלי, כן? אז אנחנו לומדים שיוסף באיזשהו מקום מחפש, מבקש את האחים שלו, אבל גם אנחנו לומדים שהוא לא יודע למצוא אותם. כן, החיפוש שלו, אפשר לומר, הסיפור הזה מבטא שהחיפוש נעשה בדרך לא נכונה. הוא לא מוליך ליעדו. האיש האלמוני שמספר ליוסף איפה האחים, הוא רואה כביכול משהו שיוסף וגם יעקב ששלח אותו לא רואים. ודרך הסיפור המקרא מציב לנו תמונה חזקה ראשונה שנותנת לנו לחוש מעט ממה שמתרחש בין יוסף לאחיו. שוב, הכתוב מלמד אותנו שיוסף מחפש את הדרך לליבם של אחיו, הוא מבקש אותם, את קרבתם, אבל הוא עושה זאת באופן שגוי ואפשר לומר גם הרסני. ועכשיו מתוך התובנה הזאת, מתוך הרמז הזה שעולה בסיפור החיפוש של יוסף את אחיו בשכם, אני רוצה עכשיו לחזור לתחילתו של הסיפור ושוב לנסות להציע מה פשר החיפוש המוטעה, מה מקורו, כיצד הוא התפתח. ונקשיב לפסוקים הפותחים. כן, הפסוקים הראשונים של פרשת וישב. הפסוקים הראשונים של פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ובואו נקשיב גם פה באופן מדויק למילים שהכתוב בוחר. ראשית, מה שמאוד בולט מבחינה הספרותית, שוב, זה האופן המיוחד שבו מוצגים תולדותיו של יעקב. כן? תולדותיו של יעקב זה יוסף, וזהו. כן, יוסף נמצא במרכז התודעה של יעקב, הוא ורק הוא מהווה את תולדותיו. וכפי שמגלה לנו מיד הפסוק הבא, יוסף, יעקב באמת מעדיף את יוסף, כן? הוא עושה לו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. כן, אז נשים לב כבר פה, כן, יעקב כביכול, ושוב, אני מדבר על הלשון הספרותית שבעיניי היא דווקאית. יעקב רואה את יוסף, ורק את יוסף, או בעיקר את יוסף, לא את מי שלפניו, לא את מי שאחריו. יוסף הוא בן הזקונים, אנחנו הרי יודעים שיש עוד בן, ובכל זאת יוסף הוא בן הזקונים. ואני רוצה לומר משהו על בן זקונים, ואולי תחשבו כל אחד על בן הזקונים שלו. כן, במקרים רבים בן זקונים באמת זוכה להעדפה מסוימת. ולאו דווקא לאהבה גדולה יותר, אלא ליחס אחר. ויש לכך מספר סיבות. קודם כל, ההורים מבוגרים יותר ומנוסים יותר, הם חשים יותר ביטחון, ולכן פחות צורך להדגיש את נוכחותם בדרך של הסמכות. ובנוסף, הילד האחרון מבטא עבורם גם את ההזדקנות שלהם. כן? והמודעות לכך מביאה עם הרוך ועדינות שמצויים פחות כל זמן שהאדם מצוי בשיא כוחו. וממד האהבה ביחסים בולט וגלו יותר מאשר ממד הסמכות. עכשיו, אצל יוסף היחס הזה הופך ליותר מכך, הוא הופך להעדפה ברורה. יעקב לא רק נותן ליוסף יחס מיוחד, אלא הכתוב מספר לנו שהוא אוהב אותו יותר מאשר את שאר אחיו. ומתוך אהבתו הוא גם מסמן אותו באופן גלוי, זה לא רק משהו בלב שלו, הוא מסמן אותו באופן גלוי עם כתונת הפסים. ובמישור החיצוני התוצאות ברורות, כן? העדפתו הגלויה של יוסף לא עוברת בשקט. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. האחים שונאים את יוסף. עכשיו יוסף כמובן לא אשם בכך שהוא מועדף על ידי אביו, כן, הוא חווה מציאות בה כבן מועדף בגלוי, הוא שנו על ידי אחיו הגדולים והנחשבים בעיניו. ונראה שהשנאה הזאת, אני רוצה להציע, מסבירה במשהו את המתואר בפסוק השני של הפרשה. כן, הכתוב מספר לנו שיוסף הוא, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו. יוסף מתנהל בנערותו דווקא עם בני השפחות. עולה פה השאלה למה. למה הוא דווקא עם בני השפחות? התשובה נאמר שהם אחוי צעירים, היא לא יכולה להיות נכונה, כי יששכר וזבולון נולדו אחריהם. אז למה הוא מתנהל דווקא עם בני השפחות? אז אפשר להציע שהאחים החשובים במשפחה, בני לאה, לא היו מוכנים לקבל את יוסף לחברתם. כן? בגלל שנאתם אליו. כן? ויוסף, בן הזקונים הבודד והדחוי, נאלץ להעביר את שנות ילדותו בחברת בני השפחות, הנחשבים פחות. אבל יוסף מביא את דיבתם רעה. מדוע? ואני חושב שכאן אנחנו מתחילים לגעת בעולמו הפנימי של יוסף, ולהבחין באופן ייחודי שבו, שוב, בשנות נערותו, הוא התמודד עם המצב המסובך שבו הוא היה מצוי. יוסף אמנם שנו על ידי אחיו הגדולים שלא באשמתו, אבל נראה שכאח קטן הוא מונה על ידי רצון אז להתקבל, להיות מוערך, להראות ולהבליט את ערכו. והדרך שבה הוא בוחר היא בעייתית. הוא מלשין, כמו שאומרים היום, מלשין לאביו על מעשיהם הרעים של בני השפחות. ובכך הוא מנסה אולי לבדל את עצמו מהם ולהדגיש את ערכו, את מקומו כשווה לבניה של לאה, שהוא לא אמור, ולכן הוא לא אמור להיות עם בני השפחות. ודרך זו היא כמובן לא דרך טובה, ומעוררת בנו את השאלה מדוע יוסף הולך בה. כמובן זה לא, אני לא רוצה לחשוב, להציע פה שזה עניין של החלטה, אלא יותר עניין של מקום שיוסף במקום המסובך שבו היה מצא את עצמו נוהג. ועל מנת להבין זאת, אני רוצה להציע איזושהי דרך להבין באופן רחב יותר את האישיות של יוסף הנער. ראינו עד עכשיו כמה דברים על יוסף בנערותו. יוסף הוא הבן המועדף על ידי אביו, בן הזקונים שזוכה לכתונת פסים, יוסף שנוא על ידי אחיו, כנראה בעיקר על ידי בני לאה, ונאלץ לחיות את ימי נערותו עם בני השפחות, ויוסף מביא דיבתם רעה אל אביהם. ואני רוצה להציע שיש קשר בין הדברים. כן, שוב, נדגיש, יוסף הוא ילד מועדף, זה ברור. ודגש הורי רב וגלוי על ילד אחד, והעדפה ברורה שלו על פני אחיו, עשויים להשפיע לרעה לא רק על היחסים בין האחים לבין המועדף, כמו שראינו, אלא גם על האופן שבו אותו בן מועדף ומפונק חווה את עצמו. כן, נכון? זה אולי מסביר במשהו את הסיבות של יעקב, אבל אני לא חושב שזה היה הסבר טוב בשביל אחי בני לאה. ואני רוצה להציע שילד כזה עלול באופן טבעי, שוב, לחוש חשיבות עצמית מוגזמת, להאמין כי ערכו גדול משל אחיו, ובהכללה גם להאמין שערכו גדול משל אנשים אחרים. כן, ילד כזה מועד לראות את הזולת כמעין רקע ותפאורה בלבד לחייו שלו. הוא התקשה להכיר ברגשות וברצונות של הזולת. ויוסף, אני רוצה להציע, ותכף אני אתן הציע תמיכות נוספות לכך, מתקשה לראות את האחר כמי שחשוב בפני עצמו. והוא לא מהסס להשתמש בחסרונות של בני השפחות על מנת לגדל ולפאר את עצמו. ואני רוצה עכשיו להוסיף עוד צעד בעניין ולהציע שקווי מתאר אלה שעולים מהפסוקים הראשונים לפרשת וישב מתלכדים עם קווים נוספים. כי כמו כל ילד, גם הסיפור של יוסף מתחיל עוד לפני לידתו, שהרי כל ילד, אפשר לומר, חי במחשבות של הוריו עוד לפני שהוא גדל, במחשבות שלהם, בציפיות שלהם. ורחל באמת, כשהייתה הכרה, שנים רבות ילדה לבסוף בן ראשון, והכתוב מספר, ותהר ותלת בן ותאמר, אסף אלוקים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף, לאמור יוסף השם לי בן אחר. כן, ויוסף הוא בן של אישה שהייתה הכרה, והוא הבן המיוחל שבלידתו היא הופכת סוף סוף לאישה בעלת ערך. תחשוב, אסף אלוהים את חרפתי, עד כמה היא מתארת את השינוי. ומעמדו של יוסף באמת בעיניה הוא מיוחד, הוא יוצא דופן. השמחת ההקלה של האם על השינוי שחל בה בלידתו נשמעת היטב בשם שנתנה לו. אבל תשימו לב שבשם הזה יש נימות נוספות. כן, יוסף נקרא בשמו בשל שתי סיבות, כן? האחת, אסף אלוקים את חרפתי, והשנייה, יוסף השם לי בן אחר. כן? ואז יש פה איזושהי כפילות בהסתכלות על יוסף. מצד אחד, הילד מועלה לדרגה גבוהה מאוד. לידתו וקיומו בעצם הם גואלים את אמו מחרפתה. ומעידך, המבט מיד מוסט ממנו אל ההמשך. הוא הבטחה אל משהו שמעבר. כן? ברגע לידתו, רחל כבר חושבת על הילד הבא. תחשבו על, ניקח את זה אולי להקשר אחר, תחשבו על, נגיד, הורים שיקראו לבת שלהם, תן לנו בן, כן? זה לא יהיה הכי, אנחנו, כן, לפעמים שומעים את הברכה הזאת, בת ראשונה, סימן לבנים, ויש בה איזה צליל של זלזול, כמו שאומרים. ויש פה איזה הסתכלות על יוסף כמשהו שכבר עוברים לדבר הבא. אז זו נקודה נוספת, תכף אני אקשר את הנקודות האלה, ואני רוצה להוסיף עוד סיפור אחד. נתבונן בזמן שבו יעקב מתכונן למלחמה עם עשיו, הוא מכין את משפחתו. ואנחנו שומעים שיעקב שם את רחל ואת יוסף אחרונים. מעבר להעדפה הברורה של יעקב ביחס לרחל ויוסף, יש כאן עניין נוסף. ושוב, נקשיב ללשון המדויקת של הפסוק. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה. כן, שימו לב, שפחות קבוצה חסרת שם, ילדיהן קבוצה חסרת שם. ואת לאה וילדיה האחרונים, אנחנו עולים דרגה, לאה נקראת בשם, הילדיה קבוצה. ואת רחל ואת יוסף אחרונים. עכשיו, אפשר כמובן לומר, שנוח יותר לומר רחל ויוסף, מאשר לומר רחל ואת בנה. אפשר לומר, אבל אני רוצה להציע בכל זאת, שיש פה גם עניין נוסף. שוב, אנחנו שומעים את יוסף במקום מיוחד, יוצא דופן. הוא מוצא ממקום של בן רגיל, הוא מועלה למקום מעין שוויוני לאמו. מקום שמעבר למקומו הממשי כילד. ואני רוצה להציע שיוסף הוא אדם שמגיל צעיר, מהצדדים השונים שראינו, חווה פער בין המקום הממשי שלו, הפנימי, לבין מה שמצופה ממנו מבחוץ, או למה שניתן לו מבחוץ. כן, הוא אדם שהמבט המופנה אליו הוא מבט של ציפייה אל מעבר למה שיש בו בפועל. ונקודה אחרונה שאני רוצה להוסיף לתיאור הזה. אנחנו לומדים בהמשך שיוסף הוא גם יפה תואר. וככזה הוא מושך אליו מבטי הערצה ורצון לקרבה. ואנשים בדרך כלל, כפי שאנחנו יודעים, נוטים לקשר ולהאמין שיש קשר בין יופי לבין מעלות נוספות אחרות. כן? ולחפש את קרבתם של אנשים יפים. אבל היופי הוא ברכה שיש בה גם, הייתי אומר, בעיה מסוימת. כיוון שאדם יפה נהנה מהאטרקטיביות שלו, אבל בתוכו הוא מרגיש כמו כל אדם, שיש פער בין המבט החיצוני עליו כשלם, כיפה, כמלא במעלות, לבין האופן שבו הוא חווה את עצמו. כל אדם חווה את עצמו ומכיר את עצמו קודם כל במקום של החולשות, במקום של היסוסים, במקום של השבירות. ואדם יפה תואר הוא אדם שחווה שוב פער בין הממשות הפנימית של קיומו לבין המבט החיצוני שלו. ואני רוצה לכן להציע לאור כל הדברים האלה שההתבוננות ביוסף מרגע לידתו היא מיוחדת, יוצאת דופן, כפולה. יוסף חווה העדפה עצומה, אך בצידה הוא חווה גם את ראייתו כמי שמסמן ומבטיח את מה שמעבר לו. וראייה כפולה כזו מועדת להשפיע על אישיותו של האדם. אדם כזה נוטה פעמים רבות לחוש צורך אז למלא את הפער, לסגור את הפער בין שני המבטים, בין המבט שמייחס לו שלמות והמבט שרואה בו חוסר שאותו צריך להשלים. אני רוצה גם להציע שמי שהיו רגישים במיוחד לקווים האלה באישיותו של יוסף היו חז"ל. חז"ל תיארו את יוסף במדרשים כמי שהיה עסוק מאוד במראהו החיצוני, ביופיו, באופן שבו הוא נתפס על ידי אחרים. ואני חושב שחז"ל מצביעים פה על משהו חריג, כן, ואם אני לוקח את הרעיון הזה ומסתכל עליו בשפה פסיכואנליטית, הרעיון פה הוא שמי שעסוק באופן קיצוני ביופיו, בתדמיתו, הוא מי שחש בתוכו חוסר, ולכן זקוק למשוב תמידי מהסביבה כבסיס לתחושת הערך שלו. אם ככה, האישיות של יוסף, כפי שהיא עולה מהפסוקים, וכפי שאני גם מבין את חז"ל ביחס אליה, היא אישיות מורכבת. ואני רוצה להוסיף כאן את מה שהתחלנו, מה שכבר אמרתי קודם. עיסוק רב בערכו של העצמי מתקשר פעמים רבות לעיוורון ביחס לזולת. העיסוק הרב בעצמי מוליך אומנם לצורך בקבלת משוב מהסביבה, אבל הסביבה נתפסת כחשובה רק לצורך זה. אין לה תפקיד ואין לה חשיבות, אלא כמקור לערך עצמי. האחר במובן הזה הופך לסוג של מכשיר, פונקציה, מכשיר לשם השגת תחושה של ערך עצמי. עולמו הפנימי, רגשותיו, מחשבותיו, בפני עצמו, אליהם אין, לא כל כך שמים לב. ואני חושב שהקווים האלה ניכרים אצל יוסף גם בעת שהותו במצרים. אני רגע קופץ בעלילה. כן, מחד יוסף ניכר ביכולותיו יוצאות הדופן, בכישוריו האינטלקטואליים, ביופיו. בכל מקום הוא מושך את תשומת הלב של הסביבה. בכל מקום הוא מצליח, מתבלט. אבל מאידך הוא גם ניכר פה ושם במגבלותיו. כן, הוא אינו רגיש במיוחד לאנשים שמולו, לרגשותיהם, לעולמם הפנימי. ואני אתן קודם כבר את שתי דוגמאות. הדבר בולט למשל בסיפור, במפגש של יוסף, בשיחה שלו עם שר האופים ושר המשקים. כן? לשר המשקים אומר יוסף, בעוד שלושת ימים יסף פרעה את ראשך וישיבך על קניך. שר האופים שומע את הפתרון המשמח ומתמלא אופטימיות. הוא גם כן רוצה לשמוע את הפתרון של יוסף. ויוסף משתמש ממש באותה מילים, תשימו לב, כמעט, כן? אצל שר המשקים זה היה בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך ואשיבך על קניך, ואצל שר האופים בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך. כן, זה כמעט, אולי תגיד את זה קצת אחרת, כן, אבל אני חושב על הציפייה שנבנית עם המשפט ופתאום יש את השינוי הדרמטי. באמת, שר האופים הוא לא מעניין. שר המשקים עוד מעט יוכל לעזור ליוסף, אבל שר המשקים האופים פחות מעניין ויוסף לא עסוק בו. יש פה איזו תכליתיות וענייניות, יותר מדי אולי. והדבר הזה בולט לדעתי גם במה שקראתי קודם, המערכה הרביעית, בדרך המאוד תכליתית שבה שיאבד יוסף את מצרים כולה לפרעה. כן, יוסף הופך את כל עמה של מצרים לאריסיו של פרעה, עוקר אנשים מנחלתם, על מנת להדגיש עוד יותר את תחושת הרעיות וחוסר הבעלות שלהם על חייהם, שזאת התנהלות מאוד יעילה. זה, היינו אומרים, הוא מתנהל או להבדיל מקיאוולי, כן? אבל ההתנהלות הזאת היא מאוד מאוד יעילה. כשאני קורא כל שנה את הפרשה הזאת, אני מרגיש משהו שם קצת יותר מדי יעיל. ואני חוזר ואומר, מי שעסוק במפעל העצמי שלו, במימוש של ערכו באופן מוגזם מדי, נוטה לפעמים ללקוט ביכולתו לראות את הזולת, ולכן מוצא את עצמו פוגע בזולת ללא כוונה, ללא מודעות. ומתוך התובנה הזו אני רוצה עכשיו לחזור לסיפור של יוסף והאחים בתחילת הדרך ולומר שיוסף עושה מעשים שונים שמטרתם לגדל את מעמדו בעיני האחים. אבל הוא עושה אותם בדרך שהוא לא נכונה, כן? בדרך שלא מבינה נכון את רגשותיהם ועולמם הפנימי. ובשל כך המעשים שהוא עושה משיגים את התוצאה ההפוכה. ראינו את תוצאת הדיבה ביחס לבני השפחות, בוא נשמע את המאורע הבא. יוסף מספר לאחים על את חלומו הראשון. ואומר עליהם, שימעונה את החלום הזה, חשמונה החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנותו על חלומותיו ועל דבריו. כן, יוסף מספר דרך החלום הזה וגם החלום הבא, הוא מספר לאחיו על גדולתו. היא כאילו אומר להם, תראו, אני שווה, אני בעל ערך, אני חשוב, חלומותיי מעידים על כך. מבחינתו, איך שאני שומע את זה, הוא לא רוצה להרגיז אותם, הוא רוצה להרשים אותם. והוא חושב שכך הוא יגרום להם להעריך אותו ולרצות את קרבתו. אבל בכך שוב הוא מבטא חוסר הבנה של רגשותיהם שלהם. זה כמעט כמו שקורה לפעמים אצל ילדים, שילד רוצה למשוך אליו חברים, אז הוא מראה להם את הצעצועים היוקרתיים שהוא קיבל, אבל בכך הוא רק מגדיל את הקנאה בו. האחים שומעים את סיפור החלום, ומה שהם שומעים זה בעיקר את עלבונם שלהם. כן, את נחיתותם. את הדחייה שלהם על ידי אביהם, את הדחייה של אמא שלהם. השנאה של האחים ליוסף גוברת בעקבות החלומות, והחלום הופך לסמל מרכזי ביחסים ביניהם. ומכאן ואילך ניצבת בליבם של האחים השאלה, מי יעמוד ומי ישתחווה. עכשיו, בנקודה זו אני רוצה להתייחס למשמעות חלומותיו של יוסף מזווית נוספת. חשוב להדגיש, קודם כל, שהחלומות של יוסף לא מתוארים במקרא כנבואות. בשום מקום לא כתוב שהשם דיבר אליו, והשיפוט לפיו רוח אלוקים בו זה שיפוט של פרעה. זה לא מופיע באופן אחר בפסוקים. ואם נתייחס לחלומות של יוסף כחלומות ולא כנבואות, הרי שכאשר מדובר בחלומות יש להבחין בין החלום לבין הפירוש שלו. החלום מציג בפנינו התרחשות. את ההתרחשות הזאת צריך לפרש. ואני רוצה להציע, שוב, ברוח הגישה הפסיכואנליטית, שחלומות אינם תוכנית פעולה. הם ביטוי לעולם נפשי והזמנה להבין אותו טוב יותר. הבנה טובה של חלום פירושה הבנה טובה של עולמו הנפשי של החולם. והחלום מהווה בין השאר הד וביטוי גם לטעויות, גם לנטיות רגשיות של החולם שהוא צריך יותר להבין אותם. כן? רק כדי להדגיש את האופן שבו מסתכלים החלום, נחשוב למשל על החלומות שיוסף פותר בבית האסורים. חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים. סביר להניח שיוסף, בכישרונו הרב, היה מסוגל להבין מתוך החלומות מי מן השרים מרגיש אשם, מי מן השרים מרגיש זכאי, ומתוך כך גם להסיק מי מהם יצא בסופו של דבר זכאי ומי יצא חייו. עכשיו, חלום הוא לא בהכרח תוכנית פעולה, שהרי אנחנו רואים בסיפוריו של יוסף גם מקרים שבהם מה שהפירוש של יוסף עושה זה דווקא לשבש את החלום. בואו נראה, נחשוב על החלומות של פרעה. בחלומות, השיבולים הריקות בולעות את השיבולים המלאות, כך גם עם הפרות. יוסף שומע את החלום, מבין את הסכנה, ובעצם מציע תוכנית פעולה שלא תאפשר לשיבולים הריקות לבלוע את השיבולים המלאות, כנ"ל עם הפרות. כלומר, במקרה הזה ברור לנו שהקשבה נכונה לחלום משמעותה ביטול של התרחיש שמופיע בחלום. ואני רוצה עכשיו מתוך כך לחזור לחלומות הראשונים של יוסף. ולומר, אנחנו רגילים להקשיב לחלומות האלה כחלומות נבואיים. כי הרי אנחנו יודעים שבסופו של דבר החלומות התגשמו, כן? אבל אם החלום היה אכן חלום נבואי במובן זה שהוא היה חייב להתגשם, ואני רוצה להציע כאן אפשרות אחרת. ואני אתייחס לעניין של ההתגשמות מיד, אבל קודם כל להציע את האפשרות. ועל פי האפשרות הזו, חלומותיו של יוסף קודם כל היוו ביטוי לעולמו הפנימי. ובמובן מסוים אלה היו חלומות שעל יוסף היה לפרש כאזהרה. נחשוב על החלומות. החלומות מתארים תמונה, דמות שכל סביבותיה משתחווים לה. אבל כיצד צריך להבין את הסיפור הזה? יוסף חולם אותה ממש אחרי שהוא מביא את דיבת בני השפחות אל אביו. הוא יכול היה לשמוע בחלום הזה בדיוק את מה שמתרחש. כן, הוא יכול היה לשמוע שהוא על כוחותיו המיוחדים, כן, אבל גם על צרכיו, עסוק מדי בצורך להגיע למצב שבו אחיו מכירים בערכו. כן, הוא היה יכול לשמוע בחלום את האמירה, אתה עלול להגיע למצב שבו אביך ואחיך השתחוו לך. וזו אינה בהכרח בשורה טובה. כי מי שבמרכז הווייתו נמצא הרצון לקשר ולאהבה ולקרבה לזולת, לא חש שמחה גדולה כשאביו ואחיו משתחווים לו. ואני רוצה, בנקודת זמן הזאת יוסף עדיין איננו מבין זאת. כיוון שהצורך בהכרה והערכה והעלבון שלו על הדחייה, הם נמצאים במרכז. ודווקא את חלומותיו שלו, אפשר לומר, הוא רואה באופן מוגבל. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלת הנבואה. לכאורה ניתן לומר שהחלומות של יוסף הם נבואיים, וההתגשמות שלהם היא הכרחית, שהרי בסופו של דבר הביא המחשבת הקדוש ברוך הוא את האחים למצרים, כחלק מן התוכנית האלוקית שעליה נאמר כבר לאברהם. אבל אני רוצה לטעון שפירוש כזה לוקה בחסר. כיוון שהתוכנית האלוקית להבאת בני ישראל למצרים יכולה הייתה להתממש בדרכים שונות. הדרך המסוימת בה היא התממשה קשורה ותלויה בהכרעותיהם המוסריות של בני אדם, וכמובן גם בהכרעות של יוסף עצמו. המערכה הראשונה בסיפור של יוסף ואחיו מסתיימת בסיפור המכירה, וכפי שראינו קודם, יוסף מחפש את דרכו אל אחיו, אבל כאשר הוא פוגש אותם בדותן הוא מבין עד כמה הוא טעה. לא רק שלא השיג את הערכתם, אלא ששנאתם אליו כה יוקדת עד שהם מסוגלים למוכרו ואפילו חושבים על האפשרות להורגו. כן, לא בכדי אומרים האחים ונראה כאשר הם שמים אותו בבור ונראה מה היו חלומותיו. שימת יוסף בבור היא ההיפוך המוחלט של חלומותיו. אם בחלומות יוסף עומד במרכז וכולם משתחווים לו, הרי שהחטא הוא מוטל לא רק על האדמה אלא בתוך האדמה. האחים הם אלה שניצבים מעליו, הם חשים באותו רגע שערכם מושב אליהם, הם נקמו באח המתנשא ובמידה לא מבוטלת גם באב המעדיף אותו עליהם. כאשר כותונת הפסים המובאת אל האב מספרת את סיפור הקנאה, הכעס והעלבון. לימים כשהאחים יגיעו למצרים, נשמע אותם משחזרים את הרגע הזה, כאשר הם אומרים זה לזה, ואמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. אנחנו יכולים רק לדמיין אלו עוצמות של שנאה וממילא גם של פגיעה נחוצות, על מנת לשמוע את האח הצעיר בוכה ומתחנן, ובכל זאת לא להיעתר. לפני שאעבור להמשך הסיפור של יוסף ואחיו, ברצוני לדון בקצרה בסיפור צדדי, לכאורה, שלכאורה לא קשור, שמשולב בין המערכה הראשונה לשנייה, זהו סיפורם של יהודה ותמר. ואני רוצה להציע שהסיפור הזה הוא לא צדדי, והוא קשור באופן מהותי לסיפור הכללי שלנו. גם בסיפור של יהודה ותמר יש אימות בין אחים. גם כאן נוצר מוצב של יריבות שבה צד אחד מוכן למחוק ולבטל את הצד השני. בנו הבכור של יהודה מת ללא בנים. וכפי שהמקרא מלמדנו בכמה מקומות, נצחיותו של אדם מתממשת גם ובעיקר דרך קיומם של צאצאים. מי שמת ללא בנים נמצא בסכנה של הכחדה. אבל כידוע ניתן להציל אותו. אם יוולד לאשתו בן דרך ייבום, הרי שמותו לא יהיה מוחלט. אבל אחיו של עונן אינו מוכן להקים שם לאחיו. שוב, היריבות שקיימת בכל משפחה בין אחים מגיעה בסיפורם של יוסף ואחיו, וגם בסיפור של בני יהודה פה, לסי נורא. במקרה הקודם אחים, ובמקרה פה אח אחד מוכן להחריט את האח האחר, לגרום להעלמותו המוחלטת מנוף החיים. מן הסתם, מתוך, גם המקרה הזה, מתוך קנאה ופגיעות. ונתבונן אתה ביהודה. יהודה אינו מוכן לעשות הכל על מנת להציל את המשכיותו של בנו. הוא מעדיף לשמור על בנו השלישי שלה, והוא לא רוצה להסתכן בנתינתו לתמר. במילים אחרות אפשר לומר שיהודה בשלב הזה רגיש להמשכיות שלו עצמו. כן, שלה זה ההמשכיות שלו. והוא לא רוצה לסכן אותה על מנת להציל דרך הייבום את בנו המת. רק דמות אחת עושה את הכל על מנת להציל את ער, וזוהי תמר אשתו, אלמנתו אפשר לומר. תמר רואה את מטרתה בחייה כהצלת בעלה המת, והיא מוכנה להסתכן במוות בשריפה על מנת להוליד בן לבעלה מזרע משפחתו. תמר עושה מעשה שכולו אלטרואיזם על רקע השמירה העצמית, האגואיזם שמאפיין את משפחתו של בעלה. ובכך תמר לא רק עושה מעשה אלטרואיסטי להצלת בעלה, אלא גם עוזרת ליהודה למצוא את דרך התיקון. יהודה זקוק לתיקון במיוחד, שהרי הוא האחראי הראשי למחירתו של יוסף. נזכר שם בסיפור, כן, ראובן שכנע את האחים לשים את יוסף בבור כאיזה שאמצעי הסחה ורצה להציל אותו, כתוב מספר לנו, למען הצילו. ואילו יהודה הוא זה שהציע את הפתרון הפשוט לכאורה, כן? ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו. כן, יהודה שומר לכאורה על ניקיון כפיו, הוא לא רוצח את אחיו בפועל, אבל למעשה הוא שולח את אחיו אל מחוץ למשפחה. במובנים רבים הוא גוזר עליו כליה בנקודה הזאת. יהודה זקוק לתיקון, ותמר עוזרת לו למצוא את דרך התיקון. היא עושה זאת בעת שהיא שולחת לו את המסר החשאי ביחס לסיבת הריונה. עוד קודם לכן היא לקחה ממנו כערבון את מאפייני הזיהוי שלו, חותמו, מקלו ופתילו. ובעת שהיא מוצאת לשריפה היא שולחת אותם אליו בחזרה ואומרת הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ובכך היא עושה שתי פעולות. היא מאפשרת לו לזהות למי היא הרע, אבל בה בעת היא גם שמה, אפשר לומר, שמה על השולחן את סמליו של האגו, כן, את סמלי הזהות, שבשל העיסוק המוגזם בהם ובשמירה עליהם, כמעט ולא נותר זכר לבעלה. כן, זה תעודת הזהות של אותו זמן, המקל, החותמת, הפתיל. ככה היא, אפשר לומר, מלמדת את יהודה שהסכנה, את הסכנה שבאגו, המתבצר בעצמו ואינו מוכן לראות את זולתו. ויהודה מקבל את המסר של תמר, את המסר של תמר וזו גדולתו, ולא בכדי מתוארים סמלי האגו שנתן יהודה לתמר כערבון. כן, זו המילה שבה משתמש הכתוב. ותומר, אם תיתן ערבון עד שולחיך, ויומר מה הערבון אשר אתן לך. ויהודה שלמד מתמר את סודו של הערבון, הוא יהודה שבסופו של דבר מסוגל להציע ערבון לאביו, בהמשך הסיפור. כן? הוא אומר, כאשר רוצים לחזור וצריך לקחת את בנימין, יהודה אומר ליעקב, אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו, ובהמשך הוא אומר ליוסף, כי עבדך ערב את הנער. כן, אז יהודה הוא זה שלמד את סוד הערבון הזה, הוא מסוגל להילחם על הצלתו של אח שנותר במצרים. כן, כאשר צריך לחזור למצרים, להוציא משם את שמעון, יהודה הוא זה שמלמד את יעקב את מה שהוא עצמו למד. הצורך לשמור על הילד הקטן איננו יכול לבוא על חשבון התעלמות מילד אחר. יהודה אומר לאביו, כי אם לא יחזיר את בנימין, הוא יחטא לו כל הימים, וזאת לא מטאפורה ריקה. אני חושב שהמשמעות היא פה שיהודה מציע לעצמו, מוכן להסתכן במעין עונש קרת משפחתי. הוא מוכן להסתכן בנידוי נצחי, כי הוא מבין שזאת התנועה, התנועה הזאת של ההסתכנות, של הוויתור העצמי, היא התנועה שצריך לעשות כאשר בן משפחה נמצא בסכנה, בבידוד. לסיום הסיפור של תמר ויהודה, אני רוצה לומר שתמר היא זו שעוררה את השינוי אצל יהודה, ואולי דווקא בשל כך מסתיים הסיפור שלה באופן כה שונה מסיפורים משפחתיים אחרים שאנחנו מכירים. כן, בבטנה של תמר יש תאומים, וביניהם מתנהל מעין מאבק מי יצא ראשון. האחד שולח ראשון יד החוצה, השני מצליח לצאת ראשון, ואני חושב שכשאנחנו קוראים את הסיפור הזה כל שנה, אני חושב, אני מאמין שגם אתם, אני לפחות, זה מזכיר לי את סיפור בניה של רבקה, כן, שנאבקים על היציאה מהבטן, אלא שהמקבילה הספרותית בין הסיפורים גם מבליטה את ההבדל הדרמטי ביניהם. סיפור הלידה של תמר מסתיים אחרת. יש מאבק, אבל הוא לא הופך למאבק מוחלט שבו אחד מואף החוצה. כן, שני אחים נולדים, פרץ וזרח, שניהם טובים, שניהם רצויים, המאבק ביניהם מתואר על ידי המיילדת כמין תעלול מצחיק, מה פרצת עליך פרץ, לא יותר מכך. ואני רוצה עכשיו לעבור אחרי שעסקנו בסיפור שנמצא פה במסגרת, למערכה הרביעית של סיפורנו, סיפור הפגישה של יוסף ואחיו. סיפור המפגש הזה והדרך הפעולתו של יוסף במפגש מהווים את נקודת השיא של הסיפור. וגם, אני חושב, מחוללים בנו תדיר פליאה. מדוע פעל יוסף בדרך זו? מה הוא רצה להשיג? ואני רוצה להציע שאת סיפור המפגש הזה יש לקרוא כהמשכו הישיר של סיפור המריבה בין יוסף לאחיו. כפי שראינו, כפי שהצעתי לראות, היחסים המוקדמים בין יוסף לאחיו היו בנויים על שיח חרשים ועיוורון הדדי. יוסף היה מעוניין להתקבל ולהשתייך למעגל האחים, אבל עשה זאת באופן שהגביר את רחוקו. הוא היה עיוור לחלקו ביחסים הקשים, ואילו האחים היו עיוורים לצורך שלו, וחשו רע אך ורק שהוא מבקש להתנסה מעליהם. כן, יוסף רואה את האירועים ביניהם דרך עיניו שלו, ומבחינתו האחים היו רשעים מוחלטים. את חלקו בסיפור הוא לא רואה ואפילו מדחיק. וכאשר הוא רואה אותם שוב במצרים, צפים ועולים בו רגשות הכעס על הפגיעה הנוראה, והשנאה שפגע בו עוררה בליבו ניכור ושנאה מקבילה. יוסף מתנקר אליך ומדבר אליהם קשות, אבל יחד עם זאת הצורך בפעולה אקטיבית של התנקרות רומז כמובן על כך שבליבו יש גם רגשות אחרים. אותם רגשות אהבה ישנים של אח קטן אל אחיו הגדולים. אבל הרגשות האלה בשלב הזה מושתקים על ידי תחושות הזעם והרצון לנקמה. אני קורא את הפסוקים, וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנקר עליהם וידבר איתם קשות. ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ויכר יוסף את אחיו והם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. יוסף מתנקר אל אחיו, משפיל אותם, מציג אותם כמרגלים, ואני חושב שבכך הוא מבטא באופן ישיר את מטרתו. החלומות, כן, ויזכור יוסף את החלומות. החלומות שעמדו ביניהם עולים בזיכרונו, והמימוש שלהם הופך למסע נפשו. יוסף יוצר שוב ושוב את הסיטואציה של החלום. הוא מאלץ את אחיו להשתחוות, לחזור ולהשתחוות, להתחנן. והוא כביכול, בלי שהם יודעים, מטיח בפניהם בדרכים שונות, קשות יותר ויותר. הנה החלום שלי היה נכון, אלומתי קמה וניצבה ואלומותיכם משתחוות. אני הצודק, אתם הרשעים. אבל ברמה נוספת, ואולי לא מודעת, מתרחש כאן דבר נוסף. יוסף חוזר שוב ושוב אל הטראומה שהוא עצמו עבר. כן, הטראומה של ההשלכה לבור, דרך אח אחר. תחילה הוא שם את האחים כולם בכלא. אחרי כן רק את שמעון, כביכול בגלל השקרים של האחים כולם. ואז הוא שולח את אחיו לדרכם, כמו על מנת להוכיח להם שאין בליבם אהבה ושהם ינטשו את שמעון כפי שנטשו אותו. ולאחר מכן הוא מתכוון לעשות את אותו דבר עם בנימין, ופה השחזור חריף במיוחד. שוב ינותק בין הזקונים, בנה של האישה האהובה מאביו המגונן, ושוב הוא יושם בבור הכלא, ושוב מושמים האחים במבחן נטישת האח. וכך רוצה יוסף להוכיח לאחיו שהרוע נמצא אצלם וממילא גם האשמה, הם אלה שפגעו והם אלה שיפגעו, הם אלה שמכרו ונטשו והם אלה שינטשו שוב. אבל הצורך העצום של יוסף בהוכחת צדקתו לא יכול לחסות על מה שגם הוא יודע ברמה כלשהי. כי לא רק האחים אחראים למה שקרה, אלא גם הוא. האחים אינם רשעים מוחלטים, ובמהלך המפגשים ביניהם יוסף נאלץ להתעמת עם העובדה הזו. לא זו בלבד, אלא שהאחים שיוסף פוגש אינם האחים שמכרו אותו. האחים שמכרו אותו פעלו מתוך מקום של קנאה קשה ושנאה קשה. ברגע שבו טעו לחשוב שהפגיעה במי שעורר את קנאתם, ושבעצם קיומו סימן את אי אהבתם על ידי אביהם, הפגיעה בו תוביל לשיקום תחושת הערך שלהם. והאשליה של האחים ניכרת במיוחד ברגע הממשי שבו מכרו את יוסף, שבו פגעו ביוסף. הכתוב מתאר לנו את הרגע הזה. ויקחוהו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים, וישבו לאכול לחם. והישיבה לאכול לחם, כשיוסף מושם בבור, אני רוצה להציע, מבטאת בפעולה את התקווה השלייתית של האחים באותו רגע. אנחנו ניפטר ממנו. נשים אותו בתהום הנשייה, נטמון אותו בעמקי הלא מודע המשפחתי, ונוכל להמשיך הלאה בחיים שלנו. נוכל לאכול לחם, לחיות באין מפריע. אלה האחים שמכרו את יוסף. אבל האחים שיוסף פוגש עכשיו, הם אחים שהתפקחו. כן, הם אחים שלמדו שקנאה, כדרכה של קנאה, היא לעולם לא ממלאת את הריק שקיים בליבו של המקנה. כן, האחים שיוסף פוגש עכשיו הם אחים שחוו את התוצאות ההרסניות של המעשה. כי ברגע אחד הפכה משפחת יעקב למשפחה שכולה, מוכת טראומה. האבל המתמיד של יעקב, כן, ימים רבים, הוא נר זיכרון שמסמן את החלל שנוצר בלב המשפחה. והבור שבו הוא שם יוסף הופך לנוכחות מתמדת, כן, החלל שנותר במשפחה מסמן את האשמה התמידית של אלה שיצרו אותו. יוסף שומע את אחיו אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו, ורואה כיצד חטאם נוכח לפניהם תמיד. כיצד הוא נתפס בעיניהם מיד החטא כרובד הסמוי שאחראי לכל סיבוך שמתרחש בחייהם. תגובתם של האחים נוגעת לליבו, מעוררת בו אהבה ורחמים. יוסף בוכה לרגע, אבל מיד מקשיח את ליבו וחוזר למאבק. כן. וסיפור המפגש בין יוסף לאחיו מגיע לסיאו כשיוסף מתגלה אל אחיו בעקבות נאומו של יהודה. ברגע אחד יוסף נשבר. ללא תכנון, ללא כוונה מוקדמת, הוא אינו יכול להתאפק יותר, הוא מתגלה בפני אחיו ומנסה ליצור פיוס ביניהם. אבל חשוב להקשיב גם פה למילים שבהם מתואר הפיוס, על מנת להבין את טיבו של הפיוס בשלב זה ואת מגבלותיו. יוסף שומע לראשונה בדבריו של יהודה על מצבו של אביו, ומבין לראשונה עד כמה סבל אביו מהיעדרו. כך אומר לו יהודה. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי, ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתי ודנה. ולקחתם גם את זה מפני וקראו אסון, והורדתם את צוותי ברעה שעולה. ואתה, כבואי לעבדך אבי, והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו, והיה כירותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שעולה. ויוסף שומע על אביו, ומתוך שמיעה הזאת הוא מתגלה בפני אחיו. ואני רוצה לקרוא כמה מהפסוקים שהוא אומר להם במעמד הזה. ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה השלחה אני אלוהים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם לסון לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה. ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, וישימני לאב לפרו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, צונך ובקרך וכל אשר לך. וחלקלתי אותך שם כעוד 5 שנים רעב, פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין, כפי המדבר אליכם. והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם, ומיירתם והורדתם את אבי הנה. כן? נשים לב כמה פעמים המילה אבי חוזרת בקטע הזה. ואני רוצה להציע שבשלב הזה, ההשלמה בין יוסף לאחיו היא מאוד מאוד חלקית. כן? רק לפני רגע, יהודה נאם את נאומו הגדול. בנאום הזה, יהודה בעצם אמר ליוסף באופן מנומס, אתה מחפש אותנו. מהרגע הראשון ראית אותנו כאשמים. מהרגע הראשון חשדת בנו. ואילו אנו, ידינו נקיות. מדוע חשדת בנו? מדוע אתה מתנקה לנו? יוסף שומע את הנאום, וברגע אחד, הרגע שבו הוא מתגלה, הוא לא רק מבהיר לאחיו מי הוא באמת, אלא הוא גם שומט את הקרקע מתחת לנאום של יהודה. כי הרי הוא מזכיר בעצם נוכחותו לאחיו, ומנכיח לעיניהם, מנכיח לעיניהם ולעיני מצרים כולה, כן, את אשמתם. כן, הרי המשמעות העמוקה והלא מדוברת של התגלות יוסף היא כתב אשמה ברור. כאילו אמר ליהודה, אכן חשדתי בכם, אכן התייחסתי אליכם כאשמים, לא בכדי, אתם, כפי שכולנו יודעים, באמת אנשים אשמים. אתם מכרתם אדם חופשי לעבד. עכשיו יוסף, במקום לגעת בשורש האיבה ביניהם, הוא מנסה לפתור את העניין במהירות. הוא ממוקד באביו ומן הסתם בקשר המיוחד ביניהם. הוא קמה לחזור ולחוש את היחס המיוחד בינו לבין אביו, ומתוך כך הוא מוחל במהירות לאחיו. הוא מציע להם שאין רע במעשיהם, לא אתם שלחתם אותי הנה כאלוהים. הכל היה חלק מן התוכנית האלוקית למניעת הרעב במצרים ובאזור. בעצם אינכם אשמים. בעצם יהודה צדקת, לא פשעת במחירתי לעבד. רק קיימת את התוכנית האלוקית. אבל אני רוצה לומר שבכך הוא מתאר את המציאות באופן חלקי. כי המעשה של האחים היה רע, והתוכנית האלוקית יכלה להתממש בדרכים אחרות, לא היה מצוות מכירת אדם חופשי לעבד כדי לממש אותה. ויוסף לא נוגע בממשות של היחסים בינו לבין אחיו, במשקעים העמוקים של הפגיעה, הקנאה והשנאה, שאותם לא ניתן לרפא באמצעות איזשהו הסבר דתי מהיר. השלמה בין יוסף לאחיו נשענה במידה רבה על יחסו המיוחד של יוסף לאביו, ונראה שהאחים ידעו זאת טוב יותר מיוסף. הפצעים שלא הגלידו חוזרים לדמם במערכה החמישית לאחר פטירתו של יעקב. אחיו של יוסף בטוחים עכשיו שעכשיו יוסף יחזור ויכעס עליהם, על פצעי העבר. ואני קורא שוב את הפסוקים שבהם התחלנו. וירו אחרי יוסף כי מת אביהם ויאמרו, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. יוסף בוכה, עכשיו אנחנו מבינים שהוא מבין שהשבר לא יתרפא. עכשיו כאשר האב כבר לא נמצא, הוא נוגע באמת. כן? ועכשיו גם הוא נוגע באמת. אם במפגש הקודם הוא התמקד בתוכנית האלוקית, והציג אותה כסיבה הבלעדית להגעתו למצרים, הרי שעכשיו הוא אומר לראשונה, אתם חשבתם עליי רעה. זה משפט שהוא לא אומר בפעם הקודמת. כן? דווקא עכשיו, לאחר מותו של יעקב, הוא יכול להכיר בתחושות של האחים, לראות אותם כפי שהם, ולפנות למפגש אמיתי וממשי איתם. הפסוקים מתארים שיוסף משתדל לנחם את אחיו ולדבר אל ליבם, אבל נראה שהפער ביניהם עדיין נותר. המפגש האחרון בין יוסף לאחיו מתרחש לקראת מותו של יוסף. ונראה שעכשיו, ברגע האחרון ממש, מתרחש שינוי נוסף ומשמעותי ביוסף עצמו, וממילא גם ביחסים. אני קורא את הפסוקים, פסוקים האחרונים של פרשת ויחי. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. ואני מציע להאזין לבקשתו של יוסף ולמה שתמון בה, כן? בקשוב בכמה רבדים. ברמת הפשט יש כאן ביטוי פשוט, בקשה פשוטה של מי שאינו רוצה להיקבר במצרים. אבל יש בבקשה הזאת הרבה יותר מכך. על סף מותו יוסף מבקש מאחיו עזרה. הוא מציג את עצמו כמי שזקוק להם. הוא שם את עצמו בעמדתו של הנצרך. הוא מוותר על עמדתו של השליט הכל יכול. כן, אנחנו שומעים פה את בקשתו של יוסף והיא מזכירה לנו את תחינתו בבור, בעת שאחיו עמדו למוחו. כן, עכשיו אנחנו עומדים באופן מטאפורי בשחזור אמיתי וממשי של המצב שהיה בעבר בין יוסף לאחיו. אלא שעכשיו, בשונה ממה שהתרחש במערכה הקודמת, יוסף משחזר לא רק את המקום של האחים, אלא גם את המקום שלו. כן, כפי שראינו, האחים כבר הבינו את האשמה שלהם ביחס ליוסף. הם כבר מזמן רדופי אשמה ובושה. ועכשיו לקראת מותו, יוסף מבין גם את החלק שלו בטרגדיה המשפחתית. גם הוא תרם את תרומתו. כן, הריצה שלו אחרי הערכה גדולה וכבוד, ללא ראייה ממשית של אחיו, הייתה חלק בלתי נפרד מן הטרגדיה. כן, בשנים שהם חיו ביחד, הוא היה המלך, השליט של מצרים, ולמותו ניצבה, כוכבים והאלומות אחות השתחוו לו, אבל לא נוצרה קרבה, לא נוצר מקום של אח בן אחים. כן, והוא מבין שהשנים האחרונות שבהם הוא קלקל את בני משפחתו במצרים, לא תקנו את השבר. בשנים האלה הוא ממש את חלומותיו כפי שרצה להבינם. כן, הוא הפך למלך, לשליט, למפרנס, אבל הוא הפסיד את המקום הממשי של האח. עכשיו אנחנו חוזרים באופן חדש אל נקודת השבר בין יוסף לאחיו, ומה שמאפשר זאת זה הנכונות של יוסף לוותר על מקומו של השליט. הנכונות שלו להיות נזקק, להזדקק באמת לאחיו. כן, יוסף יודע עכשיו על סף מותו שהוא עומד להיות שוב בבור, הפעם בור הקבר. אלומתו שוכבת, ואלומות האחים הם אלה שעומדות סביבה. שוב אנחנו חוזרים לחלום, אבל עכשיו יוסף מסיק ממנו את המסקנה המתבקשת. הוא עומד למות לפני כל אחיו, והוא מתחנן לפניהם, הוא משביע אותם להתכופף הפעם אל הבור המצרי, בו הוא עומד להיות שרוי ולהוציאו משם. להוליך אותו עכשיו בכיוון ההפוך, לא מישראל אל מצרים, אלא עכשיו מהבור במצרים חזרה אל ארץ ישראל. הוא מוותר באופן ממשי על עמדת הכוח, החשיבות והשליטה, הוא עומד מולם כאח קטן וחלש. הוא לא מנסה לקנות את קרבתם דרך הדגשת עוצמתו וכוחו, אלא דרך הדגשת הצורך שלו בהם, שעכשיו עומד גלוי וברור. הוא שם את עצמו בעמדה חלשה של אח שמקווה לקבל את נאמנותם ואהבתם של האחים. הוא מוכן שוב להזדקק, הוא מוכן להסתכן. האירוע הזה הוא חשוב לכן מעין כמותו, ולא בכדי חוזר המקרא ומתאר לנו את מה שאירע עם אותה שבועה. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, ברגע הדרמטי של פרשת בשלח, התורה טורחת להדגיש שמשה לא שכח את השבועה. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי השבע השביע את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. ובפעם השנייה, כאשר בני ישראל מסיימים לכבוש את הארץ ולחלקה, חוזר הכתוב בספר יהושע, פרק כ"ד, פסוק ל"ב, ומדגיש, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. בחלקת השדה אשר קנה יעקב מעד בני חמור אבי שכם במאה הקסיתה, והיו לבני יוסף נחלה. וההדגשות האלה מתארות את ההיענות הסמלית של האחים להזמנתו הסמלית של יוסף להשלמה. האח האבוד לא נותר מאחור, ויש כאן ביטוי סמלי לניסיון לתיקון. הטראומה יצרה פצע, והניסיון לתיקון חוזר למקום של הפצע ומנסה לרפא אותו. כן, ויוסף נקבר על ידי בני אחיו בדיוק במקום שבו השבר בינו לבין אבותיהם הגיע לסיאו, במקום שבו הוא טעה בדרכו אליהם. עכשיו הוא מגיע למקום הזה, הפעם הוא לא טועה, הם כביכול יחד בשכם. פעולת התיקון הזאת היא סמלית, ולכן כפעולה סמלית היא לעולם איננה מסתיימת, היא מהלך מתמשך. ואפשר לשער שבתקופת ממלכות ישראל ויהודה, כאשר המתחים בין השבטים היו בסיאם, חזרו אבותינו ושאלו, מה מקור השנאה, היריבות, המלחמה בין בית יוסף לבית יהודה? ואפשר לשער שסיפורם של יוסף ואחיו, סיפור הפצע הכואב במשפחת יעקב, הציע להם ומציע גם לנו הסבר אחד לפיצול זה, וגם מסמן דרך התיקון. וכאז, כן גם אתה. מסע התקרבות בין יוסף ואחיו לא תם, כי השבר שאירע ביניהם וגם הניסיון לתקנו, הם תוצאה של תהליך שאינו כמעט בלתי נמנע. זה תהליך שמתרחש במשפחות, בקהילות ובעמים. זה תהליך שבו נעשה ניסיון להכיל בתוך קבוצה את הבדלי הכוחות, את הבדלי הדעות, את הבדלי הכישרונות. כי ההבדלים האלה נוטים מטבעם לעורר קנאה, תסכול ולעיתים אפילו שנאה. אבל הם נוגעים ללב במיוחד כי ברקע נמצאות תמיד גם אפשרויות אחרות. אפשרויות שמבוססות על תחושות אחרות, על אהבה, על כמיהה לקבלה ולשייכות. כי ללא התחושות המקרבות, הקבוצה הייתה מתפרקת. אבל פעמים רבות התחושות המקרבות של האהבה והשייכות הן נסתרות, חלשות ואפילו הן מוכחשות. ברגע הסיום של חייו, יוסף השביע את אחיו והתחנן לפניהם להמשיך במלאכת התיקון, מלאכת התיקון של הפצע המשותף. תנועת התחינה שלו, הוויתור, הענווה, עוררה אצל האחים תנועה של הענות. וביחד מסמנות שתי התנועות האלה את נתיב התיקון, ומאפשרות לנו, הלומדים את סיפורם של יוסף ואחיו, להאמין בכוחן של האהבה והענווה, לתקן את מה שנראה כמעט עד הרגע האחרון כבלתי ניתן לתיקון. תודה רבה על ההקשבה.